דברים שלא ידעתי בגיל 16, פודקאסט חינוך אמיתי, שנותן כלים, עצות והשראה מהדמויות המובילות לישראל.
שלום לכל המאזינים שלנו ברחבי הגלובוס, אני אליי מעמית מודיעין. אנחנו בפרק חדש של פודקאסט דברים שלא ידעתי בגיל 16. כל שבוע נעלה לכאן פרק עם תוכן מלא בערך, מעורר השראה, שייתן לכם כלים חדשים לפרוץ את הגבולות שלכם, לראות הכי רחוק שאפשר ולהגיע לשם, אלא אינסוף ומעבר לו. לפני שנתחיל, אני מזכירים לכולם שהפודקאסט נמצא בכל אפליקציות הסטרימינג, ואתם יכולים גם למצוא אותנו בכל ערוצי הסושיאל מדיה של רשת עמית, בפייסבוק, באינסטגרם, יוטיוב, לינקדין ועוד. והפעם אנחנו עם תומר לוי, מייסד ומנכ"ל חברת לוגזיו. היי תומר, צהריים טובים, מה שלומך?
אהלן, הכל מעולה, מה שלומך? כיף להיות פה.
גם לי כיף להיות פה. אז נתחיל בשאלה הראשונה, בעצם מי אתה תומר ומה הדרך שעשית כיזם טכנולוגי?
בטח, אז קודם כל, כיף שהזמנתם אותי, אני תומר לוי, אני בן 44, נשוי עם 3 ילדים, גר בחופית, אני היום מנכ"ל ויזם של חברת סטארט-אפ בשם Logs.io, זו חברת בת 8, בעצם החברה השנייה שהקמתי, והדרך שלי הייתה דרך די רגילה, סטנדרטית, בית ספר, תיכון, צבא, חיל אוויר, וגדלתי בבית של יזמות, אחי הוא יזם בתחום ההייטק עדיין, וככה גדלנו בצל הורים שהם ככה בחינוך למצוינות, ואני ידעתי די מוקדם שאני רוצה לעשות משהו משלי, משהו שאני אשפיע עליו, אז עבדתי מספר שנים בחברות טכנולוגיה, עבדתי בצ'ק פוינט כמקום מרכזי, ואז לפני בטח 12-13 שנה אמרתי, אוקיי, אני הולך להקים חברה בעצמי ולהיות מישהו שמשפיע, והקמתי חברה עם שותף שלי, בחור בשם שימון, והחברה הזאת לא הצליחה, והחברה עברה איזה תהליך מסוים שעדיין עוברת, אבל המשכתי והקמתי חברה נוספת, וזו לוגזיו, ואני בטוח שנדבר עליה, אבל כן, הנה אני.
אז מה הם הערכים שמניעים אותך כאיש מקצוע?
הערכים שמניעים אותי, אני חושב שהם הדברים הבסיסיים של בני אדם, אני חושב מעבר לאיש מקצוע, זה אני תמיד חשוב לי להיות לתת דוגמה שהילדים שלי יום אחד יסתכלו ויגידו, וואלה, בסדר, עשית דברים נכונים, עשית דברים מהמקום הנכון, גם עשית טעויות, באו מהערכים הנכונים. אני חושב שבתור איש מקצוע, אני מאוד מונחה לקוחות, אני רוצה לפתור למישהו בעיה שכואבת לו, וזה מה שמניע אותי, אני רואה פער בבעיה שיש בעולם, ואני אומר, וואלה, יש לי רעיון לפתור את הבעיה הזו, יש המון יזמים כנראה יותר חכמים ממני, שמבינים אותו בטכנולוגיה, ומבינים את ההמצאות הכי גדולות, ואני חושב שאני גם אוהב לעשות את הדברים האלו, אבל זה לא מה שמניע אותי. מה שמניע אותי זה לפתור למישהו בעיה, שאתה אומר, אתה מביא לו את הפתרון, והוא פתאום מסתכל ואומר, וואלה, עשית משהו, זה פתר לי, זה בעיה, אז לא מצאנו את העולם. אבל זה בעיה בעבודה, זה בעיה בעסק שלו, זה בעיה ביומיום שלו, ואומר, וואלה, ובשבילי זה נורא נורא משמעותי. אז אני חושב שהערכים של להיות בן אדם, והערכים של לפתור למישהו בעיה אמיתית, ועם הזמן, כשיש לך חברה כבר, ויש 250 איש עובדים בחברה, ו-1400 לקוחות, אז אתה גם מרגיש שאתה עושה משהו שמשפיע על העולם, עליהם עם בחיים שלהם, עם העבודה שלהם, עם הפרנסה שלהם, עם הקידום האישי שלהם, אז זה מאוד מאוד מניע אותי.
אוקיי. אז בעצם בכמה מילים, מה זה Logs.io, מה המוצר או השירות ולמי הוא מיועד, ומה היתרון שלכם לעומת המתחרים?
בטח. אז Logs.io זה, תחשוב עלינו כמו משקפיים, בסדר? אנחנו, אם אתה עכשיו עסק דיגיטלי, זאת אומרת, סתם כך, הלכת לקנות כרטיסי טיסה באתר של British Airways, והלכת להזמין משהו באיביי, ואם הכל עובד מהר, ואתה רואה את מה שאתה מחפש, והמערכת עובד, ושם את הכרטיס אשראי, ורכשת את הכרטיסים, והכל עובד, אז מגניב. אם זה עובד לאט, וזה נתקע, ופתאום אתה מקבל איזה error message, אז אתה לא תקנה. אנחנו המשקפיים שעוזרות לאנשים שמריצים את אותם עסקים דיגיטליים, אותם אפליקציות דיגיטליות, להסתכל עם משקפיים ולהגיד, וואלה, אני רואה שזה לא עובד טוב, אני רואה שיש בעיה, אני מסוגל להבין את מקור הבעיה, צריך להבין שמאחורי מערכות שאנחנו רגילים אליהן, כמו, שאנחנו משתמשים בהן כמו, כל יום, כמו Get Taxi, או British Airways שנתתי כדוגמה, או קונים משהו באי-ביי, יש מיליוני שורות קוד, יש תוכנה, יש שרתים, יש תקשורת, יש ממש עולם מלא של לשרת ולייצר את הדבר הזה, ואנחנו המשקפיים שעוזרים לאותם קבוצות תוכנה, להבין האם יש בעיה, מה מקור הבעיה, ומה הדרך הכי מהירה לפתור אותה, ונוגע בנקודה הקודמת, אם אני יכול לבוא למישהו ולהגיד, שמה, אני אעזור לך לוודא שהאפליקציה שלך, האתר שלך עובד יותר טוב, יותר מהר, פחות תקלות, יהיה לך יותר לקוחות, והוא בא אליי אחרי חודש, וואלה, אתה יודע איזה בעיה הייתה לנו, ופתרתם את הבעיה, והלקוחות בכלל לא הרגישו, אז לי זה עושה טוב. הדבר האחרון, לא גזור גם בעולם הסייבר סקיוריטי, משתמשים באותה משקפיים, לא רק לזהות תקלות, גם לזהות התקפות, אז משתמשים לנו לשני היוזקייסים האלו, וזה גם עוזר להגן, ואין לנו הרבה דוגמאות של דברים שמנענו ויצרנו, ואני חושב שעזרנו לעסקים.
אוקיי. בעצם יש נקודה אחת בשאלה הזו שלא נגענו, שזה היתרון שלכם לעומת המתחרות.
מעולה, אתה צודק. אני מתחיל לדבר על אוקזאו, אני שוכח מה הייתה השאלה. אז תראה, אנחנו מתאים בשוק ענק, מדברים על חברות שמוציאות 50 מיליארד דולר בכל שנה על מוצרים בתחום שלנו. אנחנו אחת מבטח 10 או 20 חברות בשוק שכולם נלחמות. רוב החברות שנלחמות, שאנחנו מתחרים איתן, הן גדולות מאיתנו פי 10 או פי 100, כאילו חברות ענקיות עם אלפי ועשרות אלפי עובדים, ואנחנו, הסטארט-אפ הקטן מישראל, נלחם והרבה פעמים מנצח אותם. היתרון התחרותי שלנו נובע מ... הייתי אומר שניים, שלושה דברים. הדבר הראשון, ונכנסים בו לכל מיני מושגים כבר מאוד טכניים, המוצר שלנו מבוסס קוד פתוח, של ה-open source, והדבר הזה עוזר, מתכנתים מאוד אוהבים את זה, כי הם גם ככה משתמשים ב-open source, ואנחנו די ייחודיים בעולם הזה, שהפתרון שלנו מבוסס על open source, שהם כבר משתמשים בו היום. יש לנו מערכת מאוד אינטליגנטית, שיודעת להבין מה מעניין בכל המידע הזה שעובר, בסוף על המערכת לניתוח מידע, המשקפיים האלו, תחשוב על זה, זה לא משקפיים רגילים, זה משקפיים כמו, פעם היה Google Glass, בסדר, שהם יותר חכמים, ואנחנו עוזרים להם לזהות בצורה אוטומטית דברים שהם לא ידעו עליהם, שבכלל יש להם בעיה, ואומרים לה, תקשיב, אל תחפש את הבעיה במחת בערימת שחת, הנה שלושה מקומות שעשויה להיות בעיה. והדבר השלישי, שהוא מאוד מאוד דומיננטי דווקא בימים האלו, שיש איזשהו משבר כלכלי בעולם ההייטק, בכלל בעולם הגלובלי שלנו, אנחנו עוזרים להם להוריד את העלות שלהם בערך ב-50-60 אחוז. אז אם הולכים לאחד מהשחקנים הגדולים והמתקדמים בעולם, ושגדולים איתנו בגודל האנשים, אנחנו מסוגלים להוריד את העלות של טיפול בדאטה הזה בערך ב-50-60 אחוז, וזה מאוד מאוד דרמטי עבורם.
אוקיי. לידיעתי, אתה שירת בצבא כפקח טיסה. עכשיו, החיים של יזמים שלא הגיעו מ-8200 יחידות דומות, אתה חושב שזה קשה יותר?
תראה, אני מאוד בר מזל של... להגיד שלא היה קשה, זה לא יודע אם זו השאלה הנכונה, אבל לא התשובה הנכונה, אבל אני חושב שהגעתי לאן שהגעתי, אז אני חושב שזה כנראה היה בסדר, אבל אני חושב שאם אתה ב-8200 במקומות האלו הנכונים, בכל מיני מספרים, שתי ספרות שכבר למדתי בעל פה, אז כנראה אתה באותה קבוצה קטנה של אנשים, שקצת יותר קל להם להגיע לעולמות האלו. אני חושב שאני אישית, לא נותן העדפה ל-8200, כשאני מראיין אנשים בתפקידים בכירים, אני חושב שקצת להפך לפעמים, דווקא כשאני אראה מ-MP בגולני, ודווקא כשאני אראה טייס, ודווקא כשאני אפגוש אנשים שעשו דברים יותר, שהם קצת שונים, שהם מביאים פרספקטיבה שונה, אני מאוד אוהב את השוני הזה, ואני חושב שאנשים שבאים מתפקידים, לא עשיתי שום תפקיד טכני, ולא תפקיד, לא הייתי מהגרונים של 8200, דווקא שם, אנשים, אני חושב, מקבלים פרספקטיבה חדשה על העולם, מביאים ראייה שונה, ויש משהו גם להיות טיפה אנדרדוג, לא שחסר לי שום דבר, ופקחתי סע זה תפקיד נהדר, ולמדתי המון, אבל לא באתי מהמיליה של 8200, וזה אומרים לך לעבוד יותר קשה, לרצות יותר, להוכיח את עצמך, ובסוף אני חושב גם העולם ההייטק הישראלי התבגר, ו... לא רואים 8200 ישר, אומרים, אוקיי, זה מגניב, כי אחד הבעיות של אנשים מאוד מאוד טכנולוגיים, זה שהם נשארים בטכנולוגיה, ולפעמים לא רואים את הביזנס, אז יש איזה כזה רצון להרבב ביזנס, ופרספקטיבות שונות, וכזה דייברסיטי, אז אני ממליץ לכל מי שלא ב-8200, לא לחשוב שלרגע, יש לי הרבה חברים שהם יזמים, והם היו בתפקידי שטח, ובתפקידי פיקוד, וגם בתפקידים של... המנכ״ל שלי היה טבח, והוא היום הוא מנכ״ל של חברה גדולה ומצליחה. אז לא, 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 לא לתת לעבר לעצור אתכם.
אוקיי. אז נגענו בזה קצת קודם, אבל איך אתה מגדיר עובד טוב? זאת אומרת, איזה מיומנויות או יכולות אתה שם דגש בתהליך? כשאתה היית מגייס עובדים לחברה, או עכשיו האנשים שמגייסים עבורך?
כן, קודם כל אני עדיין מעורב מאוד מאוד בתהליכי הגיוס, כמעט כל בן אדם שנגייס אני מראיין, ואני מאוד חשוב לפגוש אותם, וזה לא רעיון של חותמת גומי, אלא זה רעיון שאני אפסול חלק משמעותי מהמועמדים. אני לא יודע אם יש לי את הנוסחה הנכונה למה עובד טוב, או מה מי שיכול להצליח במה שאנחנו צריכים לעשות בלוגזיו, אני יכול להגיד מה אני מרגיש שעובד. קודם כל אנשים חכמים, זה ברור, בסדר, אם יש להם איזושהי אינטליגנציה, ואינטליגנציה זה לא אומר שהם יודעים לפתור תשבץ יותר מהר, אני גרוע בתשבצים וגרוע בכל הדברים שאנשים חכמים במרכאות מאוד טובים בהם, אלא זה איזושהי סקרנות עמוקה ואותנטית ללמוד ולרצות ללמוד דברים חדשים. אז אם תיתן לי בן אדם אחד שהוא עשה את התפקיד עד 10 שנים, ויש לו את כל הדיפלומות ואת כל הדברים על ה... את כל הדרגות על הכתפיים, ותיתן לי, יעמוד מולו, או תעמוד מולו מישהי שהיא לא עשתה את הכל, עשה את זה רק 2 שנים, אבל היא מאוד מאוד רוצה ללמוד, והיא למדה דברים אחרים בחיים, ולמדה ריקוד, ולמדה טכנולוגיה, ולמדה, לא יודע, רפואה, לא משנה מה, אני מאוד מאוד אנשים שאוהבים ללמוד. אז זה מבחינתי במקום הראשון, איזושהי חוכמה של מעורבת בסקרנות. הדבר השני, אני חושב שאני מאוד מאוד אוהב passion, זאת אומרת, אנשים שהם... זה לא משנה מה, זה לא צריך להיות לעבודה, הם פשנט על הילדים שלהם, הם פשנט, הם יש להם איזה תאווה לעשות דברים, לשנות דברים, לרצות, אני אעדיף את זה מאוד על מישהו עם המון ידע. אני חושב שידע זה לא דבר מעניין. ידע, היום גוגל יפה ללמוד לבד, אני מאוד מעריך רצון ללמוד, תאווה, והתאווה מחוברת בדרך כלל בעבודה קשה. זה, אני יודע שזה לא תמיד מה שאנשים מצפים, לא רוצים לשמוע, אבל יש אנשים שפשוט רוצים יותר. ואני חושב שהסיבה שאנחנו בסוף בנו משהו מצליח, זה אנחנו רצינו יותר מאחרים. ואנשים שרוצים לעבוד קשה, והם צריכים ללמוד, והם חכמים, העתיד שלהם יהיה מדהים.
אוקיי. אז למרות המשבר הכלכלי שבעצם אנחנו נמצאים בו, עדיין המשכורות בהייטק גבוהות. מה, אתה חושב שזה מוצדק? אתה חושב שזה מתאים?
תראה, אני חושב, אני מאמין בשוק חופשי. שוק חופשי זה אומר שיש קונה מרצון ומוכר מרצון, ואם מישהו מוכן לשלם, אז זה מוצדק. אני חושב שבגדול, השכר בהייטק גבוה, וצריך להבין שאני לא חושב שהוא מופרז. אני חושב שפה ושם ברור שנקודות ספציפיות, שדברים אולי יצאו משליטה, ואני חושב שהשוק החופשי יתקן אותם, אבל אני חושב שהערך לעולם, שמייצרות חברות פה בתחום הרפואה, בתחום הטכנולוגיה, בתחום התחומים כמו שלנו, שאנחנו בסוף, אתה יודע, אמנם חברת טכנולוגיה שמטרתה להרוויח כסף ולהגדיל את הערך של בעלי המניות, אנחנו בסוף עוזרים לבתי חולים, בסוף אנחנו עוזרים למערכות תחבורה, אנחנו עוזרים לדברים שהם מאוד חשובים, אז אני חושב שבסוף המתמטיקה הזאת עובדת, המתמטיקה של לשלם לעובד בהייטק הרבה כסף, הוא חלק מחברת הייטק, בונה משהו חדשני, מישהו אחר משלם הרבה על המשהו החדשני, והוא בסוף מביא ערך לעולם, ואם זה מופרז, הדבר הזה יתקן את עצמו. אז אני מאמין שאם שמקשיב לפודקאסט והוא חושב בעוד 3-4 שנים אני אהיה בהייטק או ב... אני חושב שהמשכורות המשיכו להיות גבוהות ביחס לשאר הדברים, ואני חושב שזה רק יעלה עם הזמן, כי הערך של ניתן לשנות את העולם בעזרת טכנולוגיה, רק יגדל את הדיבי לא יקטן.
אוקיי. כיצד אתה מעודד מצוינות בחברה, ומה מניע את ההצלחה של החברה?
תראה, יש לנו סט של ערכים שהגדרנו אותם כחברה, מה חשוב לנו, וזה obsessing over customer, מאוד להתרכז בלקוחות, לזכות כצוות, יש לנו ערך שנקרא deliver results, אנחנו צריכים להביא תוצאות, תוצאות זה אומר מחירות, זה אומר לקוחות מרוצים, זה אומר איך אני מודד הצלחה, בסוף אני מודד אותה בתוצאות, ואני לא מודד הצלחה במי שעבד הכי קשה, או מי שנשאר עד שבע בערב, או מי שאני לא יודע מה עשה, או דיבר הכי הרבה בפגישה, או יש לו את האנגלית הכי מלוטשת במשרד, זה לא הצלחה. הצלחה זה מי שגרם לתוצאות לקרות. ואני חושב שאנחנו מאוד מונחי תוצאות, ואנשים, הדבר הזה מאפשר דווקא לאנשים שאולי אין להם את כל הקרדנציאל, אין להם את כל ה... קורות חיים לעשות מה שאמרנו, אבל אנחנו רואים אותם בשטח, עושים, מביאים תוצאות, אז יאללה, תוצאות זה מדהים, בוא ניתן לבן אדם הזה, בוא ניתן לה עוד אחרות ועוד אחרות, ונראה אם ממשיכה לייצר תוצאות, ובסוף אני חושב, הגישה הזאת שהיא מאוד על תפוקות ולא על תשומות, עוזרת ללא גזיר להיות חברה מצליחה, לגדול, לשרת, כמו שאמרתי, למעלה מ-1,000 לקוחות ברחבי העולם.
אוקיי. עכשיו, שילוב של חיי משפחה. ביחד עם העבודה, המשפחה או העבודה, מישהו נדרש לשלם מחיר?
ברור, ברור. אז אני חושב שזה בחיים של כל מישהו בעולם המודרני, ורוצה לפתח קריירה, ורוצה לפתח קריירה, ואני חושב שלנשים יותר קשה, והן צריכות הקרבה שהן נותנות היא יותר גדולה, כי הן... הם נדרשו לעשות קסמים, ולפעמים אפילו מופלות לרעה בכל מיני סיטואציות, ואני עושה כל מה שאני יכול לראות שבלוגזר זה לא יהיה המצב הזה, אבל בוודאי שיש פגיעה גם לגברים וגם לנשים, יש טרייד-אוף, יש תן וכך בעולם המשפחה, הייתי מאוד רוצה להיות בארבע עם הילדים, לעשות אותם מהגן, ולכת עם הבת הגדולה שלי לעשות דברים, אבל בדרך כלל לא, בדרך כלל אני חוזר בערב, ואני עייף אחרי יום שלם שעשיתי כל מיני דברים, ובוודאי שיש פגיעה בחיי המשפחה, זה איזשהו טרייד-אוף, אתה אומר, אני מוכן קצת לפגוע, אני מוכן לא להיות ההורי המושלם אולי, בתמורה שאני יותר מאושר, ואני אמצא את היכולות שלי, ואני כמובן פרנסה זה חשוב, ואני דוגל לרווחה כלכלית למשפחה, אז בהחלט יש פגיעה, ואני חושב שזה אצל כולם, אני לא חושב שזה רק מנכלים, אני חושב שכל אחד צריך לדעת איפה עובר הגבול שלו, ואיזה במרכאות פגיעה היא לגיטימית, ומפרע בסוף את האושר שלו, ושמסוף גורם לבית יותר מאושר, אבל להגיד שאין, זה יהיה כמובן לא נכון.
אוקיי. Okay. מה התוכניות שלך השנים הקרובות, בפרט ל-2023?
תראה, אז קודם כל התוכניות שלי זה אני חושב שיש לנו חברה מדהימה, שמשרתת חלק מהחברות הכי מעניינות בעולם, ועוזרת להם מאוד, והם אוהבים ומשאים לנו מיליוני דולרים. זה דבר מרגש שאני חושב עליו, אז אני רוצה לעשות עוד מזה, אני רוצה עוד חברות ועוד לקוחות שישלמו ויגדלו ויקבלו ערך מלוגזיו, ואני רוצה לגרום להם, לעזור להם להצליח במעט שאני יכול. אני חושב ש-2023 תהיה שנה מאוד מאתגרת להייטק הישראלי, לכלכלה הישראלית, וגם כנראה 2024. אז המשימה שלי כיזם, כמנכ"ל, זה לוודא שלוגזיו בסיטואציה של המים הסוערים האלו, תצא מחוזקת ותצא חזקה ותקדם את המוצר שלנו ואת הטכנולוגיה שלנו. אז זה באמת המיקוד שלי, לראות לכל הזמן לזהות מה האתגרים, איך העולם משתנה ולהתאים את החברה לסיטואציה הזאת. אני חושב ש... אנחנו במצב מצוין, ומבחינת ההכנה שלנו למשבר, אנחנו מבינים לאן הולכים, אנחנו התארגנו, התכוננו, תרגלנו, ואנחנו יוצאים לדרך לחצות עכשיו את הסערה הזאת.
אוקיי. עלתה לי עוד שאלה, הנפקה זה משהו על הפרק?
בוודאי שבחיים של חברה יש כל מיני תהליכים, בסוף הנפקה זה שלב שכל חברה, אני חושב, רוב החברות רוצות להגיע אליו, אני חושב שהוא בהחלט על הפרק יום אחד, אנחנו לא מוכנים לזה, וגם שוק ההנפקות כרגע לא פנוי, לא סגור בגלל המשבר הכלכלי, אבל זה בהחלט משהו שאנחנו מצפים שיקרה בשנים הקרובות, ואנחנו בהחלט מכוונים לזה.
אוקיי. אז דיברת בעצם על איזשהו כישלון שחווית עם החברה הקודמת, ורציתי לדעת מה היחס שלך לכישלונות באופן כללי.
כן. אז קודם כל אני לא אוהב לקשל. ואני אוהב לנצח. אבל יש לנו ערך בחברה שנקרא Act with Courage, תתנהג באומץ. ומוסבר מה זה הערך הזה, אומר, זה בסדר להיכשל, וזה בסדר, כל זמן שניסית משהו, לא הצלחת, אתה צריך להבין מה קרה, להודות בכנות שנכשלת, וזה בסדר, ועכשיו מה למדנו ואיך מתקדמים. אז כמות הכישלונות שהיו לנו, היא באמת, אני לא יכול לספור אותה, בפרויקטים שניסינו, ומוצרים שניסינו לעשות משהו, ופיצ'רים שלא הצלחנו, ולקוחות שלא הצלחנו לספק את הדרישות שלהם, באמת הרבה. אבל אני מאמין שאת רובם, אנו יש לנו תהליך מאוד מאוד מסודר וסדור, שככה לקחתי מחיל האוויר והתמנו תהליך של רטרוספקטיב או תחקור לאחור, ואנחנו כל הזמן לומדים ומסקנות ואיך משפרים ואיך מתקנים. אז אני אומר, כשאנשים מצטרפים לאוגזו, הם עוברים איזשהו תהליך כזה של חניכה ראשונית, שאני גם עושה חלק ממנו, ואני אומר לאנשים, בדרך כלל למנהלים החדשים, תעודד אנשים לנסות לקחת סיכון, וזה בסדר להיכשל, כל עוד למדנו, ואני רואה את הדבר הזה מחלחל, אז יש בהחלט תרבות של ללמוד מהכישלון, אבל גם צריך להגיד, אני חושב שגם לפעמים לוקחים את זה לאיזה קיצוניות של כל היום להיכשל זה בסדר, לא, בסוף אנחנו צריכים לא להיכשל ולנצח ולעשות את כל המיקוד שלנו להצליח, אז זה בסדר, כמובן כל אחד מוצא את הדברים שהוא לא מצליח בהם ומשפר, בסוף המטרה שלנו לשפר ולהצליח ולהמשיך קדימה.
אוקיי, okay. מתקרבים לסיום, אז לסיכום רציתי לשאול אותך שתי שאלות אחרונות. אם אתה היית מראיין את עצמך, את עומר לוי, איזה שאלה היית שואל?
אם הייתי מראיין את עצמי, איזה שאלה הייתי שואל אותי? אתה יודע, אני חושב ששואלים אותי לפעמים איזה הצעה יש לך לאנשים שרוצים ככה להיות יזמים, וזה נורא מעניין אותם, ותמיד אני לא יודע מה לענות על השאלה הזאת, אז אני לא אשאל את עצמי את השאלה הזאת, כי אני חושב שזו שאלה שאין לי תשובה טובה עליה. אני יכול לתת תשובה כללית, מבחינתי הדבר המרכזי זה איזשהו רצון. אני חושב שאם מישהו מקשיב, וזה לא דווקא להיות יזם, רוצה להיות מה שהם רוצים להיות, וזה נראה רחוק וקשה, ואין לי סיכוי, ואנשים, תראו איזה אנשים חכמים יש שם שעושים את זה, כשאתה מגיע לשם, אתה אומר, טוב, אנשים כמו לי וכמוך, הם לא כאלו חכמים, והם לא כאלו מצליחים, והם עשו מלא טעויות, והם לא שונים מאף אחד אחר, ואז אתה אומר, וואלה, לכל אחד הייתה את ההזדמנות לעשות את זה, ואנשים פשוט פחדו מזה, אז אני אומר, אם זה להיות ספורטאי, או להיות מדען, או להיות יזם הייטק, פשוט ממש לרצות את זה ולהתעמק, והיום גוגל מאפשר ללמוד המון דברים, ולשאול שאלות, ולא להתבייש, ולא לחשוב שאחרים יותר טובים. פשוט ללכת על עצמך על זה.
אוקיי. השאלה הבאה באמת הייתה על ההצעה או הטיפ, אבל אם אתה לא רוצה, אז זה בסדר גמור.
לא, נראה לי שכיסינו אותך. נראה לי שזה
תחזור. סבבה. אז זהו, סיימנו.
היה כיף, פלז'ר.
היה מרתק.
תודה שאירחת אותי. תודה, תודה.